אבי, שלום וערב טוב, דובר הליכוד.
ערב טוב, מה שלומך?
ערב טוב. ברוך השם, אתה נמצא באנגליה, הרי המשפט הזה מתנהל חלקו כאן בארץ.
לא, 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 לא. אני היום הייתי בבית המשפט בארץ. הייתי עם ראש הממשלה בדיון.
לא היית עם המשלחת שנסעה לצד השני?
לא.
אוקיי. אנחנו רואים היום בבית המשפט, קודם כל בכלל בתקשורת, כשאני מנסה להבין מה קורה, יש תיאורים סותרים של עובדות. מה אומר מילצ'ן? אתה קורא בכלי תקשורת אחד משפט אחד, ובמקום אחר ההפך לגמרי. למשל, האם היה בכלל הוצג מסמך של אישור מהיועץ המשפטי לממשלה בשעתו שמאפשר לנתניהו לקבל מתנות ממילצ'ן? מה היה שם? אוקיי.
רגע, אני אעצור גם קצת ונוכל להמשיך. עכשיו אני אומר כזה דבר, תראה, אני שמעתי את הפתיח שלך, ואני קצת חולק עליו. מה שמנסים כרגע להוכיח, והבעיה המשפטית כביכול, האם נתניהו קיבל את אותן מתנות כבקשה שלו, או כמשהו שרצו לתת לו. זה הדברים שנדונו שם היום בבית המשפט באמת. אתה שומע אותי?
אני שומע, כן. האם נתניהו ביקש את המתנות, או שמישהו מיוזמתו רצה לתת לו אותה?
זו אחת השאלות, אבל אנחנו נגיע לשאלה העיקרית בכלל, שהיא בהמשך תגיע, אלא זאת היא השאלה כמה מתנות בכלל הוא קיבל. אנחנו מכירים את המספרים שהציגו בכתב האישום, קרוב ל-700 אלף שקל, רק אין להם להוכחות. אנחנו גם היום הוא אמר, שהוא היה בערך 4-5 פעמים בשנה בביקורים בישראל. וכשהוא בא לבקר בישראל, אז לא כל פעם שהוא בא, הוא הביא לנתניהו מתנה. כך הוא אמר, לא כל פעם שבאתי הבאתי לו מתנה. אז אנחנו יודעים שזה פחות מ-4 פעמים בשנה. עכשיו, אין בעצם שום ראיות, שום הוכחות, לכמה מתוך אותם 700 אלף שקל הגיעו למשפחת נתניהו. אבל היום, יש כמה נקודות מאוד חשובות שכן ניתן ללמוד עליהם כבר מהדיון של היום. הנקודה הראשונה שהיא מאוד חשובה זה שמילצ'ן בא ואומר בעצמו, תראו, אני ונתניהו היינו חברים. מה זה חברים? כמו אחים. זאת הייתה ההגדרה שלו, זה המילים המדויקות שלו. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, היועמ"שית, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה, קבעה שבין חברים ניתן לקבל מתנות. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שמילצ'ן סיפר ואמר שכל הפעם שהוא נתן מתנות, אז ההתחלה הייתה ממנו. זאת אומרת, אם הוא נתן סיגרים, אז הוא קודם כל נתן סיגרים ואחר כך זה המשיך. הוא נתן שמפניות ואחר כך זה המשיך. ובעצם הוא היה היוזם של כל הסיפור הזה של לתת מתנות. עכשיו, חשוב שהצופים שלנו, המאזינים שלנו ידעו, מדובר במולטי מיליונר, מיליארדר, זה באדם ששווה 3.5 מיליארד דולר או 2.5 מיליארד דולר.
שבשבילו סיגרים ושמפניות זה באמת לתת משהו מאוד מאוד סמלי שהוא מבקר ראש ממשלה בישראל.
גם השופטת שאלה אותו אם הוא יודע כמה עלה הסיגרים או כמה עלה השמפניות, אז הוא אמר לה, תראי גברתי, אני עושה בערך 3 סרטים בשנה. כל סרט עולה 100 מיליון דולר ועוד 60 מיליון דולר עולה הפרסום שלו. זאת אומרת, קצת יותר מ0.5 מיליארד דולר בשנה אני מנהל. נראה לך שבאמת אני יודע כמה עולה לי סיגר או שמפניה? כן. הוא נתן שהמחירים גם שלא היו, הוא ניסה למחש והמחירים שלו לא היו דומים למציאות. עכשיו.
אוקיי, במקביל לסיפור הזה, אני אומר,
רגע,
אני
רוצה... חשוב,
אוקיי, עוד נקודה, כן.
אנחנו הרבה מאוד שנים שומעים איזשהו ציטוט. של מילצ'ן, שבו הוא אומר, זה מגעיל אותי. ועד היום ידענו שכשהוא אומר בחקירות, זה מגעיל אותי, הוא התכוון לזה שהבקשות, כביכול, של נתניהו ורעייתו, מגעילות אותו. אבל עורך הדין חדד, ברגע, בבית המשפט, כשהעלו את הנקודה הזאת, הוא מיד שלף כמה וכמה מבואות מתוך החקירה, שבעצם שמה, הוא מסביר מתוך החקירה בזמן אמת במשטרה ב-2016 למה הוא מתכוון כשהוא אומר מגעיל אותי. הוא אומר מגעיל אותי הסיטואציה שאני יושב כרגע וחוקרים אותי על מתנות שנתתי לחבר שלי ושואלים אותי כמה זה עלה וכמה זה עלה, כל הסיטואציה
הזאת מגעילה. והאמירה הזאת מגעיל אותי נלקחה מההקשר המקורי שלה, שהיא עצם החקירה שדוחה אותו בכלל העיסוק בנושא הזה, לכך נכון. שהמתנות שהוא התבקש כל פעם לתת על ידי נתניהו, תביא עוד ועוד מתנות, עד, עד רמה שזה הגעיל אותו.
נכון. הוא אומר, אני בכלל לא התעסקתי בזה, אני לא היו מבקשים ממני, אני אמרתי לעובדים שלי, תקשיבו, זה ראש ממשלה, אני רוצה שיהיה לו שקט, כל מה שהוא צריך, תתנו לו. אבל העניין הוא שזה לא היה כל כך הרבה, זה בדיוק הקטע. הוא אמר, ואת הדבר הזה הוא אמר לו, לפני שנתניהו היה ראש ממשלה בכלל, כשנתניהו היה אזרח מהשורה, כבר אז התחילה החברות שביניהם. הוא סיפר על זה שאימא שלו...
וגם בוא נאמר את הדבר הכי חשוב, לא הוכח וגם לא נטען אפילו בתביעה, שבתמורה למתנות הללו, באמת מילצ'ן קיבל דבר דרמטי. היה טענות על איזה דרכון, או על כניסתו לארץ, אבל...
יש כאן איזה משהו, יש כאן דווקא דבר מאוד מעניין. כאן הם אומרים על הוויזה שלו לארצות הברית.
כן.
הרי מילצ'ן הוא מיליארדר, כמו שאמרנו. איזה מוזר זה שארצות הברית עושה לו בעיות עם הוויזה למיליארדר, נכון? הרי ארצות הברית, כמו כל מדינה אחרת, מיליארדר רוצה לבוא לגור שם, הם רוצים אחריו. הסיבה שעשו למילצ'ן בעיות לקבל את הוויזה זה כי אצלהם ה-CIA גילה שמילצ'ן סייע לביטחון מדינת ישראל, כנראה בדברים שקשורים למבנה שיש לנו בדימונה. והוא עשה כל מיני פעולות בסתר, כאשר הוא מפיק סרטים גדול ובארצות הברית, אבל הוא עשה פעולות בסתר למען מדינת ישראל, ששמרו על ביטחוננו ושומרים על ביטחוננו על גם היום.
וזו הסיבה האלו... שבעצם האמריקאים לא רק שלא רדפו אחריו אלא עשו לו באמת בעיות במתן הוויזה.
נכון. עכשיו, איזה ראש ממשלה לא יעזור למי שעזר למדינת ישראל הביטחון שלה ובגלל זה כרגע הוא מואנש? אבל למרבה הפלא, אז יכולנו להסתפק בזה, אבל למרבה הפלא, מילצ'ן בעצמו אומר, חבר'ה, זה לא נתניהו עזר לי בזה, זה לפיד עזר לי בזה. סליחה, זה כבר בקרה זה שמעון פרס. למה שמעון פרס? כי הוא אמר שנתניהו וקרי, שהיה אז הסגן, סגן הנשיא, היו במערכת יחסים לא טובה. אנחנו זוכרים את זה. קרי ונתניהו היו במערכת יחסים לא טובה. הוא כן היה במערכת יחסים טובה עם שמעון פרס.
אפשר להוסיף על הדבר הזה, אגב, פרשנות, שכל, אם דיברת על דימונה, זה היה נושא שהיה מאוד קרוב לליבו של שמעון פרס, ואם באמת... היה קשר על הרקע הזה, אז פרס הרגיש שהוא, יש לו איזה חובה אישית לפתור את הבעיה הזו שנוצרה למילצ'ן בעקבות הקשר הזה או הקשר הביטחוני הזה.
אמת.
אוקיי, אז אני רציתי רק לשאול אותך שאלה אחת באמת על סוגיית ההדלפות מאותה שיחה בין השופטים לבין נציגי הצדדים בסוף השבוע שעבר, שבהם השופטים כן. דורשים מהפקליטות לסגת מסעיף השוחד, בטענה ש... אז לו עדי התביעה ולא הצלחתם להוכיח את סעיף השוחד, תחזרו בכם, תמשכו את הסעיף הזה. וזה הודלף החוצה, אנחנו יודעים פחות או יותר על ידי מי, כי ראינו מי דיווח על זה, אבל היום הפקליטות היא זו שמתלוננת שהדבר הזה הודלף, ומבקשת שלאבא שיחות כאלה יהיו משודרות אל הציבור. מה אתם מגיבים? מה הצוות נתניהו מגיב לטענה כזו, לדרישה כזו?
תראה, אנחנו חוץ מלצחוק, לא נראה לי שיש לנו... תראה, הצוות הגנה יגיב תגובה מסודרת לבקשה שלהם, כי יש שם עוד כל מיני בקשות בתוך הדבר הזה. אבל אנחנו, אין לנו מה לעשות חוץ מלצחוק קצת בייאוש, כי אנחנו סובלים מהדלפות מבערך 2016, ועד עצם היום הזה, ללא הפסקה, אנחנו זוכרים כולנו את גיא פלט, מקריא מתוך החקירות הרבה לפני שהוגש כתב אישום והרבה לפני שצוות ההגנה קיבל לידיו את חומרי החקירה. אנחנו זוכרים את אמנון אברמוביץ' ואנחנו זוכרים את כל האנשים שלהם פעם אחרי פעם, לילה לילה, יוצאים בהדלפות. אנחנו זוכרים את נושא הצמיד שבמהלך המשפט היה את ההדלפה הזאת אצל אילנה דיין. הם המציאו את השיטה של ההדלפות. כבר כמה פעמים השופטים אמרו להם, אנחנו מבקשים לכם לחקור את נושא ההדלפות, כי כאן הייתה הדלפה, וכאן הייתה הדלפה, וכאן הייתה הדלפה. והם כל פעם, מנדלבליט, שעמד בראש התביעה, ועכשיו גלי בערב מיירה, מסרבים לפתוח בחקירות על מי הדליף את הדברים. אבל הנה זה עכשיו חוזר אליהם גם.
טוב, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל מישהו לפחות בסביבת נתניהו יצטרך לחשוב על אסטרטגיה, מה עושים אם אכן התיק הזה, תיק 4,000 מסתיים בלא כלום, ותיק 1,000, העוקץ המרכזי יצא ממנו, בל נשכח ששני התיקים הללו הובילו אותנו לחמש מערכות בחירות, לפילוג אדיר בקרב אזרחי ישראל, להוצאות של מיליארדים על חשבון משלם המיסים, לביטול רצונו של הבוחר, להקמת ממשלה, הממשלה הקודמת בדרך לא דרך, עם החרמת מחנה שלם בגלל אותם תיקים.
עיכוב של הצוללת התשיעית שאמורה להחליף את צוללת מספר 3, כי צוללת מספר 3 בקרוב יוצאת מהשירות, והצוללת התשיעית שלנו לא תגיע בזמן כדי להחליף אותה.
ועוד רשימה ארוכה של תוצאות ואפקטים כתוצאה מהצעד הזה, ואם בסוף יתברר שכל זה היה מלכתחילה מונח מראש על קירי התרנגולת, על כל מיני עדויות נפוחות ולא מבוססות.
אני חושב שכבר רואים את זה מאחר.
כן, אבל, ואז מה, עוברים לסדר היום כרגיל? כלומר, הנזק כל כך כבד, הוא בלתי ניתן לתיקון. ואז מה?
אני אגיד לך משהו. אנחנו נמצאים היום במערכה, שדנים במערכה הזאת על רפורמה במערכת המשפט. הצד השני הולך ברחובות וצורח דמוקרטיה, דמוקרטיה. אנחנו ראינו כאן
רגע, אתה קצת קטוע, קטוע קצת. ראינו שמה?
סליחה?
תחזור על המשפט הקודם, היית קטוע?
אמרתי, אנחנו רואים כאן שזה לא אני אומר, ששלושה שופטים אומרים שבעצם נגד ראש ממשלה מכהן, שהוא הפרה דמוקרטית של העם, הוגש כתב אישום כל כך קלש וכל כך חסר בסיס וחסר שלד שאתם לא צריך לסקור את ההגנה אלא כבר בפרשת עוד לא סיימנו את כל פרשת הצביעה, אבל כבר בפרשת הצביעה אחרי שנשמעו שני עדי מדינה ובאים ואומרים חברים, אתם לא תוכלו להוכיח כאן שוחד, אתם לא תוכלו להוכיח כאן שוחד, זה רק אומר כמה חלש היה מלכתחילה, והתיק הזה הוגש מלכתחילה ורצה הרדיפה כדי לסכל ראש ממשלה נבחר, וזה בדרך היה כאן ניסיונות סחיטה באיומים, הרעבה, מניעת שינה, מניעת טיפול רפואי, התעללות בעדים, פגסוסים שהושתלו בטלפונים בניגוד לחוק, נשים בנות 80, 82 ו-85 שנעצרו כדי ללחוץ על הילדים שלהם. זה בדיוק ההפך מדמוקרטיה, חברים. זה בדיוק ההפך מדמוקרטיה. ומי שנלחם פה על הדמוקרטיה זה אנחנו ולא הם.
טוב, ימים יגידו האם הסיפור הזה יוביל לקידום הרפורמה המשפטית, או שאותה נסיגה שאנחנו רואים כרגע תימשך גם אחרי מושב הקיץ וגם בהמשך הקדנציה הזו. נמתין בסבלנות כמו כלל אזרחי מדינת ישראל. גיא לוי, דובר הליכוד, תודה רבה לך.
תודה לך.